לא יכול להיות, אין מצב.
לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר. חמש ועוד חמש דקות, אתם על המוקד הציבורי, מטפלים פה בפניות שלכם המאזינים כמדי שבוע, ואתם ברוך השם הקדשתם את התיבה שלנו, אז אני מתנצל מראש, לוקח לנו קצת זמן, אבל אנחנו נגיע לכולם ונשתדל לעזור לכל אחד ואחד מהפניות שאתם מעבירים לנו. נזכיר שאם אתם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם אתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות או לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, תוכנית המוקד הציבורי כאן בשבילכם. להשארת פניות לטיפול שלנו חייגו ל-039-039-039, לוחצים על הספרה 7 ומשאירים הודעה לתיבת התוכנית. אפשר לשלוח הודעה אלינו גם באמצעות הוואטסאפ. שולחים את המילה מוקד לוואטסאפ של כוחי 035-93-93, משאירים את פרטי הפנייה לפי השאלון שתקבלו, ויעל צייטלין העורכת שמטפלת בכל הפניות במסירות ומקצועיות רבה תיצור איתכם קשר וביחד נעזור לכם עד לפתרון הבעיה בעזרת השם. חשוב, אם אתם רוצים שהפנייה תטופל כמה שיותר מהר, תשתדלו לפרט ככל הניתן, כן, לא עכשיו כל מגילת אסתר, אבל לפרט כמה שניתן את הפנייה כדי שנדע להתייחס אליה בהמשך. עורכת אותנו כאמור יעל צייטלין, המפיק הוא יצחק אזיקוביץ', יוסי מן חיים על הביצוע הטכני, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. אנחנו ישר למאזין הראשון ששלחנו פנייה, שלום משה.
שלום וברכה.
מאיפה?
ירושלים.
ירושלים, הצבעת כבר?
עדיין לא, עוד לא. פועלים אחרים.
הנה, אין מזרזין אלא למזורזין. אתם המאזינים, תנצלו את הזמן תוך כדי התוכנית, תוך כדי ההזנה, לכו תצביעו. ספר לנו, מה הייתה הבעיה אצלכם בבית?
הסיפור הזה מתחיל לצערנו הרב לפני כמה שנים. זה היה ב-14/4/21.
לפני כמעט 3 שנים. כן.
נכון, נכון. הייתה לי נזילה בבית, נזילה כבר שהגיעה לשתי שכנים, למטה ומהצד.
זה דירה ששייכת לך?
נכון.
אוקיי.
ואני כמבוטח בחברת מגדל, פתחתי בקשה שהגיעו לתקן, יש נזילה.
ביטוח מבנה, בעצם כמו שכל אחד שיש לו משכנתה עושה, ביטוח מבנה, והביטוח מכסה, זאת אומרת הביטוח שלך, מכסה את הפגיעה שנגרמת כתוצאה מצנרת לקויה אצלך, ושפוגעת באחרים, נכון? זו ההגדרה.
בדיוק.
אוקיי, אז אתה פונה למגדל ו...
יום רביעי, יום ראשון תאמו לי שרברב שהגיע, הגיע אחרי צהריים, התחיל לעשות לטפל בבעיה. עבד כמה שעתיים, לא זוכר בדיוק כמה זה היה. הוא חשב שהוא הצליח לפתור את הבעיה, הוא החליף איזה חלק מסוים, הוא חשב שזה יעזר, פותחים את המים, רואים שעדיין יש נזילה. הוא אמר לי, תשמע, משה, כבר זה היה כבר 5 בערב, משהו כזה, לקראת ערב. הוא אומר לי, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אני כבר כל היום על הרגליים, אני משאיר את הכלים פה, מחר בבוקר אני בא לגמור את העבודה. למעשה הוא לא השאיר את הכלים, הוא אמר לי, תזום, אולי יש לך פה, שלך בלגן, מחר בבוקר אני מגיע אליך. מחר בבוקר זה לא הגיע עד היום.
כן, אני איתך. אז השאיר את הכלים למחרת, מה קורה?
לא, אני אומר, הוא אמר שהוא השאיר את הכלים, בסוף הוא החליט שהוא לא משאיר את הכלים, הוא אמר לי, תדאג, מחר אני חוזר, משלים בתיקון, הכל יהיה בסדר.
אוקיי.
מחרת הבן אדם לא מגיע, הרמתי טלפון גם אליו וגם לחברה, חברת מגדל. מה קורה? אמרו לי, תשמע, יש לך שם שתי נזילות, בוא תפתח קירה חדשה, ואז נשלח לך את הבן אדם שיתקן לך.
בוא ננסה רגע להתקדם קדימה, כי בכל זאת לא נסכם פה את כל 3 שנים, אבל באיזה שלב אתה מתייאש בעצם? למה אתה מתייאש?
אני מתקשר אליהם המון פעמים. אין תגובה. אמרו לי, תשמע, או שאתה פותח קירה חדשה, שזה אומר לשלם שוב פעם השתתפות עצמית של... קרוב ל-800 שקל.
עכשיו הבנתי את הבעיה. הם רוצים בעצם עוד השתתפות עצמית?
כן,
עכשיו. למרות שזה אותו מקרה, למרות שזה לא נזילה חדשה.
וזה בשעה שהוא לא פתר בכלל את הבעיה הראשונה, ואני מתקשר אליו, הוא אומר, אתה צודק. לא פתרנו את הבעיה, תדבר איתם, הם צריכים את אנגלי מועד, אני לא יכול לבוא לשים
מה אתה עושה בשלב הזה?
מתקשר אליהם שוב פעם, שוב פעם, אין, כל אחד אומר לי, תשמע, יש פה מנהל תיק, אופירה, היא תחזור, יחזור אליך הוא, אתה צודק, יחזרו אליך, יחזרו אליך, ככה 12 ימים אני מחכה, נזילה בבית, שכנים שכבר מאבדים סבלנות ובצדק.
ואנחנו מדברים על, על בעצם על החורף אביב לפני 3 שנים.
נכון.
אוקיי, ובשלב מסוים אתה עושה,
ראיתי, כן? אחרי 12 ימים ראיתי כבר שאין לי מי לדבר. המון טלפונים, אף אחד לא פותר, מנסה לפרור את הבעיה בכלל.
אוקיי.
אז אחרי 12 ימים הבאתי מישהו פרטי שתיקן את הבעיה, שילמתי על זה 4,000 שקל. וזהו. עכשיו, הבאתי, שלחתי קבלה למגדל. חייב לצערי הרב, לא רק שהם לא רצו לשלם לי את מה שהם לא באו לתקן, שהייתי נאלצתי להביא שרברב פרטי, הם גם אומרים לי, תשמע, בוא תשלם השתתפות עצמית, על מה שבעצם לא תקנו לך.
מה, על ה-800 שקל הראשונים בעצם? ה-800 שקל?
בדיוק, כן.
זאת אומרת, בסוף 4,800 שקל, זה עולה לך האירוע הזה, למרות שיש לך ביטוח.
לא, אתה לא
מבין,
איך אני אסבר לך גם עוד חלק מהמסעות, אני לא שיאלי את זה, יש מה שקל, כי אמרתי, אדוני, לתבוד לשירות, אני אמור שאין לך. צריך תביעה עם עורך הדין שלהם. על סך 2,000, על יותר מ-2,000 שקל, חייבו אותי, על זה, על, בעצם על שירות שלא קיבלתי, לא רק שלא קיבלתי, סבלתי מהם.
איזה הזיה. אז מולה בעצם הגעת אליהם אבוי סתום, ואז פנית אלינו, נכון?
פניתי אליכם, ואני רוצה לציין את הגברת יעל, שעשתה עבודה מדהימה, ממש, ירדה לפרטים, ושלחה, והכל. באמת, אין לי מילים להודות שם, מה שהם עשו.
אז בואו רגע לקריא את התגובה של חברת מגדל, ואז אני אגיד גם כמה מילים שלי על זה. במקרה המדובר, אומרים, במגדל שילם המבוטח את מרבית הסכומים לשרברב פרטי, שלא במסגרת הפוליסה, והכיסוי המוענק על ידי החברה. למרות זאת, החברה החליטה, לפנים משורת הדין, להעניק לו החזר בגובה של 2,000 שקלים. זאת אומרת, זה לא ה-2,000 של התביעה, נכון? את ה-2,000 של התביעה...
אני שאלתי שיותר מ-16
שקל
על הסיפור הזה, הם רוצים
להחזיר את זה. מה שהם רוצים זה רק את ה-2,000 ששילמת להם להחזיר לך.
כן, אפילו לא. שילמתי יותר מ-2,000, שילמתי 2,300.
הבנתי, וזה מה שהם מוכנים לתת, ה-2,000 שקלים?
כן. אני לא הספקתי להגיד לך, הם אחרי לחץ מאוד גדול שעשית להם, שלחו לי בוחן, שהגיע הביתה, ואז הוא כותב בתגובה שלו, שלא עלה בידי להבחין, שאני אקרא לך, בנוסף העובדה שאיני מאמין שזה הסכום ששולם למורות חשבונית, לא נצפו סימנים המעידים על פתיחה וסגירת קיר. אחרי יש תמונות, רואים הכל. ואם הם שאני ביטוח, שאני משלם להם כל חודש ביטוח, רוצים ממני 780 כפול 2, דיינו 1,600 שקל, אז הוא אומר שמישהו אחר יגיח לי רק 1,200. בקיצור, יש שם ממש צורה,
הם לא... בשורה התחתונה, את ה-2,000 שקל הם כן החזירו?
שום דבר.
אוקיי, אז אנחנו קודם כל נעקוב אחרי זה. נמליץ לכם המאזינים לבדוק היטב, בטח אם מדובר בחברת מגדל, שמעתם את החוויה של משה, וכן אני אגיד לכם, זה ככה משהו שלמדתי והתעקשתי עליו, כשאני עשיתי השוואה בביטוח מבנה, התעקשתי למרות שהחברה אמרה, מה פתאום, וחבל לך, רק מי שנתן לי אופציה לשרברב פרטי. בדיוק בגלל מקרים כאלה, שבהם החברה עלולה להשאיר אתכם להתמודד מול השרברב שלהם, תוודאו שבפוליסה שיש לכם, אם יש לכם כיום, ואם אתם מצטרפים, אך ורק עם שרברב פרטי. אבל ומגדל קחו בחשבון, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. משפט לסיום, כן?
אני אומר, לצערי הרב, החברה הספציפית הזאת פשוט לא מתייחסים לכל שלהם, במקרה הטוב, במקרה הרע, כמו שאני, לא רק שלא קיבלתי שירות, גם קיבלתי מהם תביעה.
טוב, אז תעדכן את יעל לגבי 2,000 שקלים, ואנחנו מאוד מקווים שנהיה אנשי בשורות. מגדל, אם אתם שומעים אותנו, זה לא שירות שנותנים ללקוח, ואם חשוב לכם שאנשים יצטרפו אליכם דווקא, אז אנא דאגו. וכן, אני ממליץ לכם, אם אתם נקלעתם למבוי סתום לחברת ביטוח, מעבר לפנות אלינו, אפשר לפנות לפקח על הביטוח, הרבה פעמים זה עוזר. משה, תודה.
תודה רבה.
כל טוב, בשורות טובות. שלום יונתן.
שלום, צהריים טובים.
גם ירושלים.
כן, ירושלים, נכון.
הצבעת כבר?
כן, בטח.
חשוב מאוד, חשוב מאוד להצביע. אתה שולח לנו בעצם פנייה שקשורה לשתיים מבנות המשפחה שלך, נכון?
כן.
אוקיי, בוא תתאר לנו מה קרה.
אז האמת היא שתיהן מקרים קצת דומים, למרות השוני. אני מדבר על בת אחת לפני יותר משנה. היא הולכת באופן קבוע לסמינר כל בוקר עם הסעה, זה אומר עם אוטובוס של חברת אגד, בזמנות לא שהיה פה בשכונה, מנקרת דרך הרב-קו. באותו בוקר שעדה אנחנו מדברים...
בת כמה היא הבת הזו?
היום בת 20.
אז בת 19, אוקיי.
בת 18.5,
אוקיי.
משהו כזה. היא עולה אוטובוס, והרגע שהיא עולה, אז המכשירים, כל המכשירים שמתקפים באוטובוס, הם לרגע מתאפסים, זאת אומרת, הם לא עובדים. ברגע שמנקים את הרב-קו, זה לא מתקף את הרב-קו, אז למרות שמנסה, זה לא הולך, אומרים לה...
גם לה בעצם, גם לה וגם לחברות שלה, שנמצאות גם על האוטובוס, זה אותו...
הם כנראה.
כולן התקלות באותה בעיה?
משהו כזה, או שאולי רק אצלה, כי זאת אומרת, היו כמה שאלו, וכן הצליחו להספיק לתקף, ואצלה כבר זהו, זה כבר... חברה שלא אומרת, תקשיבי, זה לא תקף לך, כי זה נכבה. ואז מה קורה? זה לא שכאילו זה אמור להתאפס, ולפעמים זה קורה שהמכשירים אמורים להתאזר, להתאפס משהו כזה, טוב, אז הוא אומר את עצמו, אין לך מקום, ורגע שזה יסתדר, אני מיד הולך לתקף. יחדה כך שבתחנה הבאה מיד עולה להפקח.
רק בשביל שנבין את התגובה שלהם, אנחנו מדברים על יסמין או על רות?
יסמין.
יסמין, אוקיי. אז זה אירוע אחד שקורה לפני שנתיים.
משהו כזה נכון.
נכון, והאירוע השני של רות?
האירוע השני זה שהבעיה שלה הייתה במתקף, אלא הבעיה הייתה ברב-קו שבעצם נתנו לה. זאת אומרת, הרב-קו שלה משום מה היה נחסם, זאת אומרת, היא באה לתקף, למרות שהוא היה טעון. בכסף צבור, צבור מה שנקרא כלשונם, ואז היא באה לתקף במכשיר, אבל משום מה המכשיר מזהה שהכרטיס כי יכול חסום. אי אפשר להגיע לכסף ששולם, יש להם טוב, אז היא אומרת לעצמה, אוקיי, אני, יש לי סמינר הבוקר, אני צריכה להמשיך להגיע בזמן, אני אקרב לסמינר, היא תמשיך מיד לשם לקניון הרמות, אצלנו בשכונה אין חנות
שמסדרת... עמדת רב-קו למעשה, כדי לטפל בחסימה. בת כמה היא רות אגב?
היא הייתה בת 16, 15.5.
אוקיי. שורה תחתונה, בשני האירועים עלו פקחים, נכון?
נכון.
וכנסו גם את יסמין גם רות, ואתם הלכת ופניתם לאגד, כדי לנסות לבטל את הפנייה, את ה...
אכן, נכון. אז זהו, אז התגובה שקיבלנו מהם, זו תגובה סטנדרטית, פשוטה, כמו שכל אחד וכל אחד כתב יכול להגיב, שלא, בדקנו את כל הממצאים, המכשירים עבדו, אין שום סיבה שלא התעכב, והפקח אמר שזה כן היה צריך לעבוד וכו' וכו', למרות שהציבור היה שונה לחלוטין. במקרה של רות, במקרה הרבה יותר אבסורדי, ששם הפקח בעצמו ראה שהיה לה בעיה ברב-קו, זאת אומרת הבעיה... הבעיה לא הייתה אצלה, הבעיה הייתה ברב-קו שהנפיקו לה, והוא גם אמר לה פה זמנית, תקשיבי, אני אתן לך את הכנס, אין לך בעיה, פשוט תעררי על זה, וישמרו את מה
שאתה אומר. ופניתם בעצם, הרערתם בזמן, וזה לא עזר.
ברור.
אז רגע, בואו רגע נתייחס לתגובה של אגד, הם שלחנו תגובה ראשונית, ואז תגובה נוספת אחרי שבדקו. לגבי המקרה של יסמין הראשון, הם אומרים, ברחבי האוטובוס היו שישה מכשירי תיקוף תקינים, והיה למלינה זמן סביר לביצוע תיקוף. לגבי רות, הם אומרים, היו ארבעה מכשירי תיקוף תקינים, הם לא הבינו כשפניתם שהבעיה הייתה ברב-קו, ולכן זה לא נבדק. בכל מקרה, הם אמרו, כשאתה פנית לפני שנה למחלקה המשפטית, אמרו לכם שתדאגו לשלם, מכיוון שלא שילמתם בזמן, אז אין ברירה אלא לשלם את התעריף המוגדל. זו התגובה של אגד.
נכון, וזה בדיוק מה שאני רוצה גם לדבר על הנקודה הזאת, עוד אבסורד לא קטן, שאצל רות, שבאמת באתי, אמרתי, אוקיי, עבר כבר חודש, והם מתווכחים איתי על הקנס של 100 שקל, אמרתי, בסדר, אני מוכן לשלם, אמרתי להם, בו זמנית, בטלפון, ותקשיבו, אוקיי, למרות שאני לא חושב שאני אמור לשלם את זה, כדאי, אני אשלם, איך אני יכול לשלם את זה, אמרו לי, תקשיב, בגלל שזה יש פה בעיה של תביעה ועירור, אז עדיין לא מעודכן במחשב, אז לשלם, אתה לא יכול לשלם עכשיו, תוכל לשלם רק בראשון לאפריל. אמרתי להם בסדר. הגיע הראשון לאפריל, אני בא לשלם, התשלום עבר לכפול וחצי. סליחה, מה זה? אמרו לי, מה אתה רוצה? עברו כמה חודשים. אמרו לי, סליחה, בעיה לא הצליע, בעיה אצלכם. לא יכולתי לשלם, כי אמרתי לו טלפון, שאי אפשר לשלם, כי התשלום לא מעודכן במחשב. אמרו לי, אנחנו לא נדבר, למה לא שלמת דרך האתר? אני איזה אתר, אני לא מחזיק. לא מחזיק אינטרנט בבית, אני חושב עם אינטרנט, ואני משלם דרך הטלפון, למה יצא? לא יחד אם להסביר לי ברור בטלפון.
טוב.
בהתחלה עורכי דין אמרה שמבינה אותי,
בשורה התחתונה, כמה זה עומד כרגע?
זה עומד על משהו, 300 ומשהו, או 280, משהו כזה, זאת אומרת כפול יותר, יותר מכפול. זאת אומרת, אני לא אשלם את הלוקסוס, אני לא הולך לעבור, אז אוקיי, אנחנו נדון בבית המשפט או משהו כזה.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב באמצעותך, גם בבית המשפט, תביאו עדים, והלוואי ונוכל באמצעותכם לעזור לאנשים שנתקלים באטימות כמו שאתה מתאר.
באמת, צריך באמת להודות, גם אם אני רוצה להודות לאותה גברת, גברת יעל, שעומדת עושה לה תמונה, ממש מאלף עטף, לקחת כל הפרטים, הרימה טלפון כל הזמן לבדוק מפה
משם. ניסינו גם מול סעד הרחבורה, בינתיים לא הצלחנו לפתור את זה, אבל נמשיך לעקוב באמצעותך. יונתן, תודה.
בשמחה, תודה רבה. יום טוב.
טוב, הנה, נספיק עוד את צבי, שלום. צבי?
כן.
אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו, הנה מאזין שלישי מירושלים, נכון?
לא שמעתי, סליחה.
גם אתה מירושלים.
נכון.
אז זהו, זה ירושלים היום, הצבעת כבר?
כן.
או, יופי. ומאזינים, אנחנו קוראים לכם ללכת ולהצביע. צבי, קנית שמן זית למאור, נכון?
נכון.
בשערי רווחה, כמה בקבוקים קנית?
תריסר.
תריסר בקבוקים, אוקיי. אתה מדליק גם בשבת, אתם מדליקים בשמן?
שבת, יום טוב לחנוכה, זה היה לפני חנוכה, ממש יומיים שלושה לפני חנוכה.
הבנתי, ומה קרה?
אז אנחנו...
את קנית את זה בשערי רווחה?
בירושלים, כן.
אוקיי, אני שואל בכוונה ומתעכב על זה, כי תכף נגיע לתגובה שלהם, אבל הם אומרים, זה בכלל לא נקנה אצלנו, זה מעולם לא נמכר בשערי רווחה.
אוקיי, אז אני, קודם כל אני רוצה להודות לכם על התוכנית, אני בדרך כלל אין לי זמן להקשיב לרדיו, בכלל, ואם כבר, אז אני שומע את שלכם, אבל התוכנית הזאת היא מאוד חשובה, כי אנשים כמוני, אנשים פשוטים, שנתקלים באיזה בעיה ולא יודעים איך להתמודד איתה, ויש איזה בעיה אחרת שאני רוצה להעלות אותה בהזדמנות אחרת, שאני איתכם בקשר, okay. שם זה עניין שגם פיקוח נפש.
אז אנחנו נשמח, כל, אבל... אבל,
כלים,
אז,
כן,
אבל בוא
אני
רגע,
אני חוזר לנושא פשוט, הזה, אז קודם כל תודה על התוכנית.
בשמחה כן. רבה, כמה עלים 12 בקבוקים שמן למאור, כמו שקנית?
הם היו זולים, זה כל בקבוק 10 שקלים, היה 120 שקל.
אוקיי, ואתה מגיע הביתה ומדליק נרות חנוכה?
לא, זה העניין שאנחנו, כיוון שאנחנו מדליקים כל הזמן בשמן זית, אז היה לנו גם מלאי קודם, אז קודם כל השתמשנו okay. במה שהיה לנו. ואחרי כחודש, אולי קצת יותר, נגמר לנו השמן הישן, והתחלנו להשתמש בשמן הזה, ואז גילינו שהוא ממש לא תקני, גם למאור, לא רק למאכל. דרך אגב, השמן הזה גם למאכל שהגיע ברשתות אחרות, הוא היה ריקול עליו, הוא הוחזר. Okay. והגיעו למכון התקנים, מישהו התלונן ובדקו והחזירו את השמן הזה.
כן, שהיה עכשיו... בעצם, זה לא היה שמן זית כמו שהיה כתוב על התווית.
כן, אז גם במאור השמן הזה היה לו התנהגות מאוד משונה.
שמה זה אומר?
הגוון שלו השתנה לחום, מחציתו לא ברע בכלל, הוא היה מאוד מעשן, ולא הצלחנו להדליק נרות שבת כמו שהיינו רגילים, שהשמן דולק את השיעור הדרוש, ויש... אש יפה ומתאימה לכבוד שבת קודש.
אז אתה פונה עם זה, אתה פונה עם זה לשערי רווחה, ומה, איזה תשובה?
אני פניתי אליהם, אז אמרו לי, נכון, השמן לא היה תקני, זה, אפילו אני, הם אמרו את המילה זבל, אני לא אמרתי את זה, אבל הם אמרו, והם אמרו, אנחנו, נכון, קיבלנו חזרה, אבל עבר חודש, ואנחנו כבר לא מקבלים. אנחנו סיימנו את הטיפול בזה, וזהו,
תפנה ליבואן. ומה יצאים לך לפנות ליבואן? ואתה פונה ליבואן, נכון?
ניסיתי להשיג את היבואן.
זה אופל יצא? מה השם, איך קוראים למותג של השמן? מה מופיע?
שכחתי את השם. העברתי את החומר אליכם, אני כרגע לא מונח מול החומר.
אוקיי, 100%. אז אתה פונה ליבואן, ואיזה התשובה אתה מקבל?
ולא הצלחתי להשיג אותם. אין מענה.
אין מענה בכלל.
כשהבנתי שאתם השגתם, אז אני הספעלתי ואמרתי, מעניין איך אתם. טוב, כנראה של האנשים שעוסקים בזה בצורה יותר מקצועית, מאדם אזרח פשוט, יש להם את הכלים והיכולת להגיע גם למי שמתקשה.
אז זהו, אז אנחנו פנינו לשני המקומות, גם לשערי רווחה של שופרסל, וגם לאופל. שערי רווחה אמרו לנו דבר ראשון, התמונה של השמן לא זהה לברקוד שבחשבונית, מעולם לא נמכר בשערי רווחה. אני אגיד, חברים, תצאו מנקודת הנחה שהבן אדם, הלקוח שלכם, נאמן, אל תזלזלו במה שהוא אומר לכם. בכל מכם אומרים, ההודעה הייתה על השמן אחר, ולא השמן שנמכר אצלם. בכל מקרה, והם אומרים, הקופה פועלת לפי חוק, 14 יום, ולא פנית בתוך 14 יום, לא רלוונטי כשמדובר על מוצר תקול. בכל מקרה, הם מתלוננים עליך, הם אומרים, לצערנו, הלקוח לא פנה להנהלת החנות, ורק מיהר להתלונן בתקשורת. כן, הלקוח השם בקיצור, אבל הם אומרים בשורה התחתונה ניתן לפנות.
יש לי הקלטה של השיחה, וגם את המילה זבל שם שנאמרה, לא אני אמרתי, הם אמרו.
אוקיי, אז בשורה התחתונה אומרים ניתן לפנות לבאור כהן, מנהל הסניף של שערי רווחה, ותזוכה תמורת החזרת הבקבוקים. אז הנה, הם מצאו פתרון. אגב, גם אופל מצטערים לשמוע, פחות מטילים ספק מה שאתה אומר, הם מקבלים את הדברים שלך כפי שהם, הם אומרים עד כמה השמן שלהם איכותי, ובשורה התחתונה מצירים שלא קיבלת מענה הראוי, נפלת ככל הנראה בין הכיסאות, והם יעשו כל שביכולתם, לרבות חקירת המקרה במשרדים שלהם, כדי שמקרים כאלה לא יקרו בשנות. בשנית, בשורה התחתונה תפנה אליהם ויחזירו לך. אז תחליט, מי אתה רוצה? שערי רווחה או פל?
אני חושב שיותר קל לי בירושלים.
כן, שערי רווחה. טוב, אז תעדכן אותנו, תעדכן את יעל, שקיבלת את ה-120 שקלים, ואת מה שמגיע לך.
אין לי טענות על זה שמישהו ניסה להונות פה. אני מאמין שהיבואן הביא, כי הוא חושב שהוא עושה טובה, שהוא מביא יין זול.
אבל שירות חשוב.
לגמרי, שערי רווחה, שמשתדלים לתת לציבור הירושלמי את המוצרים בזול. כולם, יש להם כוונה טובה, אולי לשם שמיים.
תודה שפנית אלינו, ואם גם אתם נתקלת בשמן כזה, ולא קיבלתם את השירות, תעדכנו אותנו, ונשתדל לעזור לכם. תודה רבה, בשרות טובות.
כאילו בזה, כנראה גם, מי אמר לי שגם הוא קנה? אז הנה, בזכות התוכנית, אולי ישמעו את זה עוד אנשים.
עד רבה, עד רבה. תודה, כל טוב, בשרות טובות, פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
5:31, זה אומר 4.5 שעות לסוף הבחירות. מי שעוד לא הצביע, זה הזמן, לכו, הצביעו והשפיעו. נזכיר לכם שניתן להשאיר לנו את תגובות, אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם, אם נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, תשאירו הודעה בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 7, או שלחו בוואטסאפ את המילה מוקד, למספר 03-500-93-93, תשתדלו להשאיר כמה שיותר פרטים, כדי שנוכל לטפל בפניות. ועכשיו הסל משתלם.
כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
אז אנחנו עם סל המשתלם ביותר, מדי שבוע אנחנו בודקים סל קבוע של מוצרים בין רשתות השיווק השונות שפונות לציבור החרדי, באמצעות פרייסז, אפליקציית הקניות, וגם השבוע בדקנו, והשבוע הופתענו לטובה. אולי זה יום הבחירות והרשתות מנסות ללכוד אתכם, אולי זה הקרבה לפורים, מעניין יהיה לראות בשבועות הקרובים, אבל כולם הורידו מחירים. בואו נתחיל. יש חסד, עדיין ממשיכה להיות במקום הראשון ברוב השבועות, עלות הסל היא 468 שקלים ו-40 אגורות, וזה ירידה של 15 שקלים בסקירה הקודמת שלנו לפני שבועיים, כך היא שומרת על המקום הראשון. אותו הסל בדיוק הוא זל ברשת רמי לוי, גם כן ב-14 שקלים וחצי, הוא עולה היום 480 ו-70 אגורות, זאת אומרת, קצת יותר ב-12 שקלים יותר מיש חסד, ולכן הם במקום השני רמי לוי. במקום השלישי נמצאת אושר עד, המחיר ירד גם שם בכמעט 10 שקלים בשבועיים האחרונים, עומד על 498 שקלים ו-55 אגורות, כאמור מקום שלישי, זה אומר מתחת ל-500, הוא היה כבר יותר, ואפילו שוק מהדרין, גם היא הוזילה, 538 שקלים וחצי עולה הסל, זו זלה של 13 שקלים ו-30 אגורות מהפעם הקודמת. הפער בין הרשת הזולה ביותר שמצאנו, יש חסד, לעיקרה ביותר שוק מאדרין, עומד על יותר מ-70 שקלים. בקיצור, תשבו ותחסכו. מדי פעם אנחנו חוזרים גם לפניות קודמות שטיפלנו פה בתוכנית כדי לנסות ולברר האם באמת קיבלתם את המענה. אנחנו לא שוכחים, גם אחרי שהתראיינתם ממשיכים ללוות אתכם עד הסוף. הנה תזכורת למקרה שטיפלנו פה בתוכנית. ששם מי גר?
אמא שלי גרה במודיעין עילית, אישה מבוגרת. במרכז המסחרי של מודיעין עילית היו קבועות לקיר תיבות דואר שהוזכרו לתושבים בתשלום. זה 260 שקל לשנה.
מכובד, אוקיי.
היא מגיעה לשם יום אחד והתיבות נעלמו. הקיר ריק, והפקידות שם אומרות, לא, אנחנו לא יודעות שום דבר, זה לא באחריות שלנו לברר את זה.
אוקיי, סליחה שאני צוחק, זה ממש לא מצחיק.
החלטתי לנסות לעזור לה. פניתי לשירות לקוחות של הדואר.
והם חוזרים אלייך?
אחרי תקופה אני רואה שלא חוזרים אליי, אני מתקשרת, והתלפנית אומרת לי, תראי, כל הדואר שהגיע, החזרנו אותו לשולח.
וואו.
ולמקום אחר. איפה המפתח? כל אחד יש לו מפתח אישי.
זה הזוי.
אף אחד לא פנה להגיד לה, הפתיחה מפתח.
גילה, יעל, העורכת שלנו תהיה איתך בקשר, ואנחנו נעדכן בעזרת השם, בסיום הטיפול, כשנצליח.
תודה רבה רבה לכם, ויעל עובדת, אני פשוט אשריכם שזכיתם בה.
כן, זאת הייתה הקלטה, ממש ערב ראש השנה, תשפ"ד, לפני כמעט 5 חודשים, היה לנו את גילה. גילה, שלום.
שלום וברכה.
לא שכחנו אותך.
כן, ואני שמחה, שמחה שברוך השם הסיפור הזה נגמר.
נו, או, איזה כיף.
כן, ברוך השם. כן, זה, האמת שזה עוד נגמר, איך אומרים, לפני שהתחילה המלחמה. ממש בזכותכם, כי שום דבר לא זז שם בלי זה. עם זה שפניתי למבקר המדינה ועם זה שפניתי לאחראי על הדואר, אף אחד לא הצליח לטפל בזה, רק אתם.
אז מה קרה בפועל?
טוב, את המכתבים כמובן היא לא קיבלה. מכתבים שהגיעו אליה והחזירו אותם, היא לא יודעת מה זה היה בכלל שם. גם דברים חשובים, היא לא יודעת מה היה שם. מה שהיא קיבלה זה את הכסף על התקופה שמאז שנגמר השירות מבחינתה, עד סוף תקופת ההתחייבות שלהם, כי היא שילמה לשנה מראש.
זאת אומרת, על מה שהיא שילמה, על דמי מנוי, על תיבות דואר, שלא קיימים בכלל, כן? הם נעלמו בוקר בעיר אחד.
היא שילמה מראשון לראשון, וזה ב-20, הם טוענים שב-28 לשני, נסגר שם הקיר, מה שנקרא.
כמעט שנה שלמה בעצם, כמעט שנה שלמה, נכון?
כן, כן, וסך הכל, מראש היא שילמה לשנה, כשבעצם אחרי חודשיים המקום כבר לא היה פעיל.
ועכשיו, לאיפה היא מקבלת את הדואר?
לשנה.
לאיפה הולך, מאיפה מגיע הדואר עכשיו?
עכשיו היא הייתה צריכה לאתר את כל אלה שהיא נתנה להם את תיבת הדואר שלהם, שהיא הגיעה הביתה. זה היה תיבת דואר בתשלום.
אז התיבת דואר בתשלום בעצם, מה שהגיע לשם על עבוד, לא פיצו אתכם, אבל לפחות זיכו את החלק היחסי.
רק את הסכום, נכון.
כמה זה, כמה יצא בסוף?
זה 240 שקל היה.
וקיבלתם את זה? איך קיבלתם את זה?
היא קיבלה את זה בזיכוי העברה לבנק. אבל מילה אחת של התנצלות לא הייתה. מכתב יבש לגמרי, זה כך וכך היה, זה מה שאנחנו מחזרים לך, בזה זה נגמר. מילת התנצלות.
יש לך ציפיות גבוהות מרשות הדואר, אבל בסדר, העיקר שהחזירו את הכסף קודם כל, אני שמח.
לא היה לי.
שזה עזר. ודואר ישראל, חברים, אנחנו לא שירות הזכורות. אם יש לכם בטח עוד לקוחות שם, תדאגו להחזיר להם את הכסף, ולתת שירות לאנשים, כן, זה לא...
כן, וגם אם אתם לא מחזירים יותר כפיצוי אפילו על דברים שאולי חשובים שעבדו לה, לפחות את המילה של התנצלות.
נכון,
לפחות.
מזכירים לגמרי. אבל כן, הנה, כן, לפחות אבל משהו לא... יצאנו. כן. לא, לא,
באמת.
לא יצא לשב, העבודה של יעל הייתה לשב, כן.
כי אני פניתי לפני כן לכל מיני מקומות, לנציבות תלונות של הדואר ושל מבקר המדינה, אף אחד לא עשה כלום בעצם.
עצוב שזה המצב, ואם גם אתם נתקלתם במקרה כזה כמו גילה, תפנו אלינו ונשתדל לעזור גם לכם.
תודה רבה לכם, תזכו למצוות, תודה רבה.
להתראות. יש לו עוד? שלום ענבר.
שלום.
ענבר וייס, סמנכ"לית תכנון אפריקה ישראל, לשעבר מהנדסת העיר בית שמש, או כמו שאני קורא לך, פרשנית התוכנית לענייני הכל. ענבר, הצבעת כבר בבחירות?
אני בדרך.
את בדרך.
ממש עכשיו בדרך.
יפה. אז הנה, יהיה לנו אולי בשידור חי הצבעה. ענבר, קראנו לך בגלל הניסיון המאוד ותיק שלך. את יודעת, היום בבוקר הבת שלי שאלה אותי, אבא, זה חשוב ההצבעה בבחירות המקומיות? אז תראה, כמובן, אנחנו עושים קהילה שמתאחדת יחד ומצביעה, היא אומרת לי, כן, אבל באמת משנה לך מי יהיה ראש העיר? אז אמרת, תראי, זה מאוד חשוב לדעת בקריית מלאכי, אם על מסעית הזבל יהיה כתוב עיריית קריית מלאכי בראשות ללו זוהר ובראשות אליאור אמר. אבל ברגע של רצינות, יש משמעות לאזרח מי יושב, מי מייצג אותו במועצת העיר, בוועדות?
כן, בוודאי שיש. תראה, אני מדברת מהזווית של עולם התכנון. ואתה יודע, מהניסיון שלי בשלטון המקומי בהנהלת עיר, היה בבית שמש, שאחד הסיפורים הכי גדולים של העיר הזאת זה תכנון ובנייה. זה הסיפור שלה, למעשה. זה הסיפור שמספר את ה... אתה יודע, זה גם השירות לאזרח והדברים הקטנים האלה של אתה צריך היתר, או אתה צריך אישור לטאבו, אתה מוכר דירה, או אתה מרחיב.
אבל מוסדות התכנון הם כביכול ביטי תלויים, לא? זאת אומרת, בסוף מהנדס העיר, מהנדסת במקרה שלך, חותמת, זה לא משנה אם עשייה הזו קיבלה מנדט יותר או מנדט פחות.
לא, זה נכון, זה נכון מצד אחד, אבל דווקא מוסדות התכנון בשלטון המקומי, בניגוד למוסדות התכנון ברמה המחוזית והארצית, מורכבים מנבחרי ציבור. Okay. מורכבים מנבחרי ציבור. אגב, זאת אחת הסיבות שהמדינה כל כך מפחדת לתת לשלטון המקומי עוד ועוד כוח ועצמאות בעולם התכנון והבנייה. כי יש איזה, אתה יודע, יש איזה סטיגמה כזאת שנבחרי ציבור פועלים בתוך עולם הפוליטיקה, שהוא עולם שאנחנו תמיד טיפה חשדנים אליו כאנשי מקצוע.
כן.
ובשלטון המקומי, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מורכבת כולה מנבחרי ציבור. ולכן יש משמעות גדולה מאוד. עכשיו אני אגיד שתקופת בחירות היא תקופה שהיא קשה ליזמי נדל"ן, היא מורכבת ליזמי נדל"ן, היא מורכבת גם בעיר וכו', כי אחד הדברים שיזמי נדל"ן או עולם הנדל"ן הכי אוהב זה ודאות. ודאות. בלי הפתעות, אתה יודע מה מגיע, אתה יודע מי יושב שם בוועדות, לטוב ולמוטב, אתה יודע לעבוד איתו, ופתאום עכשיו יש איזו הפסקה כזאת, ופתאום עכשיו...
שהתארכה בגלל שהבחירות היו אמורים להיות לפני כן, אז זאת אומרת, התקופה הזו היא מכה ליזמים, ובטח גם למי שבסופו של דבר צריך את הנכס.
נכון, וגם במקומות שבהם יש... יציבות, אז אתה יודע, לוקח זמן, כאילו בסוף ועדת תכנון ובנייה, כל הפעולות של לקבל היתר, לאשר תוכנית, לשמוע התנגדויות, זה הכל פעולות שבדין רשומות בוועדת תכנון ובנייה, ואם אין ועדה כי יש תקופת בחירות ואין קואליציה כי עכשיו מרכיבים אותה מחדש, אז כל האירוע מתעכב 4-5 חודשים עם הריביות היום.
זה משמעותי.
זמן זה כסף, זמן זה...
ויש עוד נקודה שנוגעת במוסדות התכנון, וזה המחסור בכל מה שקשור למוסדות ציבור. אנחנו מדברים גם על מעונות, מוסדות חינוך, וגם בתי כנסת, שלא לדבר על מוסדות תרבות. כל אלה נמצאים מאוד במחסור, בוודאי בערים שהן צומחות.
נכון,
את בבית שמש, אני גר בקריית מלאכי, אבל אפילו בעיר כמו ירושלים שיש שכונות חדשות ובתי כנסת כן חוקים או לא חוקים ופועלים נגד כאלה או נגד אחרים, אז שם כן יש משמעות למי שנמצא בסופו של דבר, מי שיקבל את מרבית הקולות, מי שיקבל עוד מנדט, יש לו יכולת להשפיע על ההקצאה?
תראה, בעיר מתוקנת ומסודרת, לדברים האלה יש חוקים מסוימים, יש איזושהי יוגנות, יש איזושהי חלוקה שהיא נדרשת לפי, אתה יודע, לפי הצרכים של העיר, אבל פוליטיקה כמו פוליטיקה היא נכנסת בכל מקום, ובוודאי שבעיר צומחת, כמו שאמרת, ובעיר שמתפתחת בקצב שלא מספיקים, שכולם רצים אחרי הזנב של עצמם כדי להספיק, לספק את צורכי הציבור, כשבן אדם שהוא בא מקהילה מסוימת או מזרם מסוים, יושב בוועדה שמחליטה, ויש לו כוח אלקטורלי משמעותי, אז יש לזה משמעות. אתה יודע, המדינה שלנו כבר מכינון הממשלה הנוכחית נמצאת בדיון הזה של מה זה דמוקרטיה? שלטון הרוב? שלטון העם?
כן.
אם יש לי יותר כוח, האם אני זכאי להחליט את דברים, לקבל יותר, לקחת יותר, לדרוש את זה וכו'. הדיון הזה הוא אינסופי, ובשלטון המקומי שהוא באמת זירה שהיא יותר רעבה במדינת ישראל, יותר תלויה בתקציבי מדינה, יותר תלויה במיסי ארנונה של תושבים.
ולכן שם יש יותר משמעות?
ולכן שם אתה תראה את המאבקים, כן, אתה תראה את המאבקים יותר קשוחים, יותר חזקים, ויש לזה, אני חושבת שיש לזה סוג של משמעות. אנחנו, אנשי המקצוע, תמיד מביאים את כל הקולות, מביאים את כל הסעות. אני גם לא הייתי רוצה ללכת למקומות קיצוניים. אני חושבת שגם אני לפחות, מקומות שאני ישבתי, גם אנשים שהיו מזרם מסוים, היה להם חשוב שתהיה אספקה של צורכי ציבור, ושתהיה הוגנות גם ביחס לזרמים אחרים. הרי פוליטיקה היא שיתופי פעולה והזדמנויות. אתה לא רוצה לדפוק את היריבים שלך, או לחלוטין אתה לא תצליח להשיג ככה שום דבר. יום אחד אתה למעלה, ויום אחד...
בקיצור, אם אני מנסה לתמצת, חברים, לכו תצביעו, יש לכם עוד קצת יותר מארבע שעות.
נכון, אני אגיד יותר מזה גם בעולמות ההתחדשות העירונית, שהיום זה משהו שתושבים רואים הרבה מסביב לבתים שלהם, בהרבה ערים. אתה יודע, מדיניות התחדשות עירונית, כן מגדלים, לא מגדלים, כן תחבורה ציבורית בנטצים, כן. לסלול או לא. נסעתי אתמול בקריית אונו, יש מועמד אחד שאומר נגד נטצים, רק
כן, הלוואי והנושא הזה היה בשיח אצלנו, אבל טוב, אנחנו נדבר כן, על זה עוד בהזדמנות אחרת.
כן, צריכה לקצת אחרת, כן. כמו תמיד.
ענבר וייס, סמנכ"לית תכנון אפריקה ישראל לשעבר, מהנדסת עיר בית שמש, תודה רבה לך, בהצלחה בהצבעה.
תודה,
בשורות טובות.
עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
המוקד הציבורי 551, נזכיר לכם להשארת פרטים, אם יש לכם תלונות על שירות שלא קיבלתם, 039-039-039, שלוחה מספר 7. אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. שלום רב, שלום ראשון, ראש מכון קטר.
שלום וברכה.
כלכלה על פי תורה. תודה שהרב איתנו. נכון לעכשיו הצביעו, נכון לשעה 5, 31.2%. לעומת 40% בדרך כלל, אחוז הצבעה נמוך, וכולם מנסים לדרבן כמה שיותר אנשים ללכת ולהצביע, כולל להציע הסעה לאנשים שהם או גרים רחוק או מתקשים בתנועה. והשאלה היא, עד כמה מי שהסיע אותי, אני מחויב להצביע למפלגה שאותה הוא מייצג?
אוקיי, אז ראשית באמת יש חשיבות גדולה להצביע, שאדם יצביע וישפיע על אופי החיים בעיר, במקום מגוריו, על חיי הרוח בעיר. לכן הדבר חשוב ביותר ללכת להצביע. זה דבר ראשון. נקודה שנייה, כמו שכבר כותב הרמ"א, כאשר אדם מצביע, צריך להצביע לשם שמיים. לפי מה שהוא חושב שיועיל יותר לעיר ולאנשי העיר, ואסור לערב עניינים אישיים. לכן בוודאי שאסור לערב גם את הנושא הזה של ההסעה, שבגלל שמישהו הסיע אותי, לכן אני מחויב לו. אני מעריך שגם המסיע עצמו, הוא לא מעלה על דעתו, שבגלל שהסיע אותי, אני אצביע עבורו. הוא מניח שיש סיכוי מסוים, כזה או אחר, אבל אני לא חושב שגם דעתו לדבר הזה. ולכן גם, ממילא גם, אסור לאדם לצלצל לאיזשהו מטה בחירות, ולבקש הסעה, ולהבטיח שהוא יצביע להם בגלל ההסעה הזאת שהם נותנים לו, אם אין כוונתו להצביע להם, במילא. משום שבזה הוא גונב את דעתם, ואולי אפילו מעבר לזה, ולעניות דעתי במצב כזה, אפילו צריך להחזיר להם, לשלם להם על הנסיעה, אם היוזמה הייתה שלו. אבל כאשר הם פונים אליו, ומציעים לו הסעה, ודאי שהוא יכול לנסוע ולהצביע, לפי מה שנראה לו, הדבר הנכון ביותר.
אבל זה בעניין שהם לא אמרו לו מראש? אם הם אומרים לו, תשמע, אנחנו נסיע אותך כדי שתצביע על הרשימה שלנו, אז הוא כן מחויב?
הדבר הזה קודם כל לדעתי אסור, גם לפי החוק וגם לפי ההלכה, זה בגדר של הצעת שוחד הדבר הזה.
הבנתי. אז אומר, אם אתה לא יזמת, אלא הם יסיעו אותך, אז מותר, אם אתה יזמת, זה בעייתי, ואפילו צריך להחזיר כסף. הרב שלמה ישר, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם, שלום שלום, בצורות טובות.
אמן, יצאו והשפיעו, עד כאן שטח כלכלי, לא שאלה. עד כאן המוקד הציבורי לשבוע הזה, נפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. תודה ליוסי בן חיים ולמוטי קופר, שהנה נכנס לפה, כמה חיכיתי להגיד את השם הזה. על הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
שמיים מקדשים, בוחרים כל חי, בוחרים מצביעים, שם שמיים.